شما تو مال خیلی دو بابش بیرونی میشه اشه که آن مرغم به بد خشه شد نمیدن مرغم که من دوشین اونی شینوی اون تمیده یوتون از سوک של אמא, כי כמה שיש בעיות במסגרת הקיימת, בסופו של דבר אתה שורד, אתה מסתדר, אתה פותר המון בעיות. וכשזרחה שימשו של דוד, אז שאול יושב ברמה, בגבעה תחת האש של ברמה, נכון? זה כבר לא, זה זמן, זה לא זמן שלו. זה הוא יושב, כמו שחזון מבין את הפסוק הזה, הוא יושב כי שמואל שומר עליו, כי שמואל מוליך בכוח, שמואל בתפילה של השמואל הנביא אומר, עם ישראל צריך להיפגש עוד עם הכיוון השאולי הזה, למרות שהגיע הזמן של דוד. בעצם, כל הפרטים המסובכים האלה, בעצם כל המרדף, כל הניסיון של שאול להרוג את דוד, ניסיון שגם עולה לשאול, ומה לא בעולם הבא שלו, אבל ניסיון שעולה לשאול בזה שנובי רקונים חוסלה. וכל הצרות הגדולות שמתרחשות בפרטים שאנחנו עסוקים בהם, זה בעצם הכל מין כפייה, נקרא לזה, של שמואל על, זה מתחיל להגיד את זה, ונגיד, זה כפייה של שמואל אלוקים. שני הצדיק, עוד זה הקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא אמר, אין, מה אתם שולמים לו? ושמואל תופס פה איזו אחריות נבואית שקשה לנו להבין מה, והוא אומר, זה לא פרוטקציה לשאול כי אני אוהב אותו כי הוא חמוד. זה עם ישראל, זה דוד זקוק לזה. כל התקופה הארוכה שאנחנו יכולים להגיד, חבל שהיא הייתה. כל עשרת הפרקים האחרונים, איזה כל כך מצער ששאול התבלבל ורדף אחרי דוד. היה יכול להיות כל כך נחמד אם שאול היה מחבק אל חיקו את דוד ואומר, בוא דוד, בוא תמלוך שתי. כמו שיונתן ככה היה קרוב ומדי פעם נגע ונסע. אבל קודם כל זה, בואו, זה לא ככה. מכיוון שאמרנו שאין תקופה שכל כך מפורטת והתנך נותן לה כל כך הרבה תשומת לב כמו התקופה שדוד בפני שאול. זאת אומרת שזו תורה עליונה מאוד, יש פה עבודת השם כבירה שצריך ללמוד אותה לדורות. ושנית הפסוק בתחילת הסוגיה שלנו, שאול יושב תחת, שאול יושב בגבעה תחת האש ברמה, והאש ברמה לכולם ברור זה חזור איזה שמואל הנביא. שמואל הנביא יודע מה יהיה והוא מתפלל. יש פה משהו שלכתחילה אנחנו בדיעבד אומרים, בדיעבד התברר שדוד הצליח לעמוד נוח פני השם, בדיעבד ידו של דוד לא נשלחה למשיח השם, בדיעבד דוד נצרף בקור האיסורים ויצא יותר דודי. אצלנו זה דיעבד, אבל שמואל זה תלמידי החיים שיוצרים את ההיסטוריה. הם לא רק נותנים לנו כוח להתמודד עם הקשיים ולהגיד אל תדאגו למרות כל הסיבוכים, יד השם הובא את המאורות. הם יוצרים את הסיבוכים. ככה מזכיר את אנשי כנסת הגדולה שהתפללו שהיצר שגם לעבודה זרה יתאמן בדוד של עופרת. זה שליטה שלהם. הם קובעים שיותר נבואה לא תופיע. אז פה זה הרבה לפניהם, רבן של נביאים, שמואל הנביא, מתפלל. שוב, זה לא משהו חמודי של... אתם יודעים ששמואל לא תמיד ליטף את שאול ולא תמיד דיבר אליו, זה מתמון, נכון? לא תמיד דיבר אליו בנועם, אפילו כשהוא יעלה באוב, אז הוא נוזף בו בצורה קשה. זה צריך, דוד יהיה הרבה יותר דוד. המלכות השלמה של דוד, זה שמלכות שאול קדמה למלכות דוד, זה לא טעות היסטורית. זה לא פשלה, זה היה חבל, תכננו ששאול יהיה כזה, לא הצליח, אז יאללה נביא את דוד. שאול, שמואל הנביא מראה לנו מהלך בדיוק בדיוק הפוך. וזה הכל היה בנו, כדי שדוד, כדי שמלכות דוד, מלכות דוד הייתה מתוכנית מאז מקדם, ועשו שבט מיהודה מחוקים בין רגליו, כמו שהזכרנו. זה היה ברור שמשבט יהודה תקוע מלכות, ובאדולם, נכון אמרנו, וירד יהודה מידך ויד דוד שבו למוי שמו חירה, זה שהוא מגיע לאדולם, זה בגלל שהם לא טובים ממנו להיות יותר בסדר, הוא היה יותר בסדר מכולם, כבר אז אמרו לו, הלו, אתה מלך! בתור אחד מהשבדים היית הרבה יותר מכולנו. למה אנחנו מסתכלים עליך ככה? כי היית צריכות מלך, לא היית צריכה יותר מכולנו. אז התביעה הזאת היא תביעה שקיימת דורות על גבי דורות מהמסד. אנחנו יודעים שככה זה לימדו אותנו גמרא ואומרות, שכשדוד מכה את גוליית, אז שאול אומר במי זה הנער, האם הוא מפרץ ואנחנו מלך או מזרח. ואז סתם אדם חשוב, זאת אומרת, זה ידיעה ברורה שמצאצאיו של פרץ ידעו מדיוק מזה, זה נחשון בני האדם, ידעו שזה מגיע לישי עובד, לעובד וישי ואחד הילדים. זה היה ברור שזה, שהמלוכה צריכה לצמוח מחדש משם, אבל רחל, כמו שתמיד רחל מקדימה את לאה, או סוללת לה את הדרך ומאפשרת לה, היא לא רק עושה לה את העבודה, היא מחברת אותה, היא משייכת אותה, את הגודל אל העתיד, הגודל הפנימי הזה, היא רואה אותו בתוך המציאות, ומתוך כך לאה יכולה למלוך. אז השנים האלה, ככה צריך ללמוד את הפרקים האלה, השנים האלה זה שנים שמסובכות מאוד, קשות מאוד, כואבות מאוד, יהיו להם גם מחירים כבדים, את אחד המחירים הכי כבדים, זה הפסוקים שאנחנו עושים עכשיו. דואג האדומי, הרי בפרק קודם קראו לו דויג, ד' ו' י' ג', ולא כמו אצלנו דואג, שכתוב דויג, כתיב, הקריב, ואז חזל הסבירו שהקדוש ברוך הוא יושב ודואג. זה סוג הזה שתמיד חכם, שאם הוא היה מגיע אל מקומו, זה לא כישלון כתוב מראש. אז היה מבן למה הוא אביר הרועים אשר לשון, מדוע הוא נעצר לפני השם. אבל מצבים מסובכים, וכמו שיש טראומת קרב, יש הלם קרב, יש תופעה של הפרעה נפשית כזאת, של אנשים שחוו קרבות ואז הם התמוטטו נפשית. אז מה שהסתכלתי קצת, אז הלם קרב זה אדם שבדרך כלל זה אדם שהיו בו יסודות, או חסרו לו יסודות, משהו במבנה האישיותי שלו לא היה מגובש ושלם גם קודם, אבל במצבי יום יום הוא מספיק עוצמתי וחסון כדי להתמודד עם הסיבוכים האלה. כשמגיעים לקרב, וקרב הוא מצבי קיצון, קרב הוא מביא את הכל לנקודת הרתיחה, בקרב כשמיליון מרגמות נופלות סביבך ויש כל רגע שיקולים של חיים ומוות, אתה רואה, זה לא כמו שאנחנו נמצאים בלוויה אחת ואנחנו לא יודעים איך מתמודדים עם זה, כשערך החיים וערך הפחד והשאלות הגדולות האלה מתמוטות עליך, אז נחשפים הקשיים, כמו שבכל מטוס שמתכננים, אז הוא אמור לעמוד במצבים הרבה יותר קיצוניים משם בטיסה רגילה, כי הוא בדיוק אמור לעמוד במה יקרה כשיפגע בו ברק, ומה יקרה כש הוא ייכנס לתוך שערה מגנטית, ומה הקרה כשפתאום הגרעים יישברו והוא ייכנס לזוויות קשות מאוד. לגרעים הקשים האלה מטוס ומכונית צריכים להחזיק, וזה הפרקים שלנו. הפרקים שלנו זה פרקים ששאול רוח השם שרה ממנו. מה זה רוח השם? כי שמואל גזל, הוא הפסיק להיות מלך, ודוד, שמשו של דוד זה אורחת, ושמשו של שאול עוד לא שקעה. אנחנו יודעים שאתם זוכרים אולי בפרק ת' כששאול פוגש, כשנערו של שאול משכנע אותו ללכת לשאול את הרועה, למה הם לא מוצאים את האתונות? ואז מסופר שהם באים לעיר, הם מוצאים נערות שואבות מים, והנערות מאוד מאוד מעריכות, נעקבות, הם שואלים אותו הילד הרועה, והנערות נותנות תשובה מאוד ארוכה, במקום לענות דקה הם ענו שלוש דקות נניח. אז הגמרא במחלוקת שואלת למה יש תשובה כל כך ארוכה, היא אומרת כמה תשובות. אחת התשובות היא, לפי שעוד לא הגיע מלכותו של שאול. לפי התכנון האלוקי, יש עוד דקה וחצי עד שתתחיל מלכות שאול. וההיסטוריה פה לא יכולה, יש פה הכל בתכנון אלוקי מדויק, הכל צריך להיבנות ברגעים הנכונים. זה דקה וחצי, כמה נערות מדברות? אתם יודעים מה? 10 דקות. אין גם, בחצי דקה אפשר להגיד את הפסוק הזה. מניח מתמצטים לנו שיחה של רבע שעה. אז רבע שעה, זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן ששאול יתחיל למלוך רבע שעה אחרי הזאת. אבל בסוף המלכות שלו יש פה התערבות של שמואל הנביא, התערבות של תמיד חכם עליון כזה, הרואה, כך קוראים לו, הרואה, הוא רואה כל מה שעין אנושית איזושהי שלא תהיה בעולם מסוגלת לראות, והוא רואה פה איזה צורך להתערב. שקעה שמשו של שאול, והוא מחזיק את שמשו של שאול, מחזיק את שמשו של שאול, וחושב שזה לא, זה יהיה כואב, זה יהיה קשה מאוד. ושמואל יודע את הקשה וכל הזמן, הוא יודע והוא אומר את פערו פה דברים. אחד מהדברים הקשים מאוד זה מה שקרה לדואג, נוב עיר הכהנים הושמדה, אבל לא רק נוב עיר, כל בית אחי מלך הושמד, גם דואג האדומי הושמד. זה מחירים כואבים מאוד. מה פרוש דואג האדומי הושמד? דואג האדומי הוא מתעקש להיות, הוא מתעקש, השלילה שלך את דוד, החוסר הסכמה שלך לעמוד מול האור החדש הזה בעם ישראל, הוא מגיע עכשיו לרמות שטובעות ממך להיות במקום הרבה יותר מסובך. בהתחלה הוויכוח עם דוד יכולת לגיטימי, מובן, מוסתם. ראינו אצל שאול הדרגה מאוד גדולה, ששאול מאוד אוהב את דוד, ולאט לאט זה חששות והכל בפנים, ולאט לאט מבשילה בליבו החלטה, בסוף הוא מתחיל להוציא את זה החוצה ברמזים וחוזר לו בסוף, הוא כבר נחרץ. היום הוא כבר, בפרק שלנו הוא כבר מאוד מאוד נחרץ. אבל אצל דואג, שהוא כנראה אחד האנשים שדוחפים את שאול להבנה הזאת, מגבים את שאול להבנה הזאת, הוא סגור על זה בצורה כל כך עליונה של שדוד הוא סכנה לעם ישראל, עד שהסכנה הזאת מביאה אותו פה להשמדת נוב עיר הכהנים, שאולי באמת הייתה להם איזו בחינה של מרידה למלכות. זה בדיוק, אתם יודעים, רואים את זה בדיוק בנוב עיר הכהנים. נוב עיר הכהנים, בטח עם מלך, ראינו ככה רמזים בפסוקים, שכל הזמן הם לא היו מרוצים כל כך מהמלכות. כל הזמן הם לא היו מרוצים כל כך מהמלכות. לא שלא היה, לא שלא הם ביקורת על שאול, הם חשבו שהכהונה צריכה להיות המלכות. מלכות וכהונה הולכת כמו בתחילת ספר שמואל, כמו בימי אלי, שמבחינת רבות היו ימים נשגבים, ימים של קדושה, ימים של אחדות, ימים של תיקון, ימים שהביאו לעם ישראל ברכה עצומה וקידמו מאוד את עם ישראל. והם שומרים, הם קוראים לעצמם בטח עם מלך, ולכן גם יש דברים שבימים רגילים הם נסבלים, בימים רגילים, אבל יש ימים שהם נקודות הכרעה. אתה מגיע לצומת ואתה חייב להכריע, אתה חייב לפסוק הלכה. ואם אתה לא מסכים לפסוק הלכה, אם אתה בורח מזה, כמו שאחימלך עשה כשדוד בא אליו, ימים שאתה לא יכול לשבת יותר על הגדר, יש ימים שאם אתה יושב על הגדר ומתלבט, אז זה הפתרון הכי גרוע. הכי גרוע. עדיף לך לטעות טעות פטלית מאשר להימנע מכך. תלוי מתי. יש ימים באמת שאפשר להעריך אף, יש ימים שאפשר להגיד תינקימה, יש ימים שלא באו. אנחנו עכשיו דנים בספר שמואל, את ההשלכה על החיים שלנו. אין פסוקים שאומרים, תשמע, עכשיו אתה צריך להחליט איך בונים את המבנה החינוכי של הילדים שלך, איך בונים את המבנה. יש המון שאלות שבסופו של דבר צריך לקום ולפסוק הלכה, לקום ולחתוך, לקום... זה כל, יש כזה, פעם ראיתי ציטוט של ישי עגנון על בן גוריון, ש... הם היו אנשים מאוד מאוד שונים, זה איש רוח, זה איש מעשה. והרבה תחומים היו שונים. היה לו ביקורת גדולה שהיה לימון אדם גרון, אבל הוא אמר שבדבר אחד הוא אומר, אם זה היה תלוי בי, הכרזת המדינה לטוב שנחית, אז עד היום לא הייתה מדינה. וזה מעשה מטורף כזה, להכריז ב-ABR, טוב שנחית, על הקמת מדינת היהודים, מדינת ישראל, זה, אתם יודעים שהיה 6,000 הרוגים, 6,000 הרוגים זה פרושת דבר, שאחד ל-100 תושבים נהרג. לא נעשה אפילו את החישובים כמה זה פתאום שלנו. אבל זה גם אחרי נס של הצלה וישועה שהצליח לעמוד בשיבת המעב. וגורן לקח פה סיכון. הוא סיכון מטורף. אתם יודעים, האמריקאים והמעצמות האירופאיות. אמרו לו, תחכה, תקים אוטונומיה, לאט לאט, בוא נגבה, בוא נבנה את זה. אתם יודעים, כולם מכירים פורסם שההצבעה במועצת העם על ההחלטה להקים מדינה הייתה בחודו של קול, נכון? זה היה... 7-6, סיפור מפורסם, זה היה 6-6. רק היה דתי אחד בירושלים, איך קראו לו? הרב מיימון. הוא היה נציג, אז הביאו מטוס, הכשירו את איפה שהיום הרחוב של גבעת שאול, לאנג'ל, הכשירו את זה כמנחת למטוסים, כדי שיוכלו להביא אותו, כדי שהוא יתה את ההכרעה. למה זה דמוקרטיה? לא הייתה ממטבה, אבל זה היה לטובתנו. כדי, אם היה לו דעה הפוכה, אתם יודעים, היו עושים צדה תעופה, כדי שהוא לא יצליח להגיע. אבל זה מה פירוש? אנחנו מדברים על מועצת העם, על גדולי הציונים. מי נכנס למועצת העם? לא איזה, לא אלה כאוק נציגים שם. גדולי הציונים שלחמו כל ימים. אם טעית, אז עוד 1,000 שנה לא תקום מדינה. אם טעית, אז אתה הורס את כל המפעל הציוני, שכבר עד כל המדינה יותר מ-60 שנה, ואתה הורס את כל העלייה וכל המעפילים. אם תפסידו במלחמה הזאת, והיה סיכויים מאוד מאוד גדולים להפסיד במלחמה הזאת, ככה צבאות ערב פחות חשבו, וכל מי שתמך בהם, אז זה בלתי הפיך. נכון, אתה, יש רגע שאתה מגיע עם קורת הכרעה, ואתה לא יכול לא להכריע. אם לא תכריע, זה נוח מאוד לא להכריע, זה נוח להגיד אולי, אולי, אולי. אבל לפעמים, איך נדע מה זה לפעמים? אני לא יודע. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תמיד מספיק כלים כדי לברר את אמיתות הסוגיה. אנחנו פה בימים כאלה ששימשו של שאול שקעה. מה זה שקעה? צריך עוד את שאול. אבל יש כבר דוד. זה נפסקה הלכה. דוד נמשך למלך. יש מאות שנים רבות. וככל ששאול יותר דוחה את דוד, ככה אתה צריך יותר לברר את ההכרעה בתוכך. האם אתה נותן מקום את דוד או לא? וזה זה שדואג האדומי, למשל, או בית אחימלך, למשל, הם פוסחים על שתי הסיפים, אז הם מחכים. אז הם אינם. אז הם אינם, אז את הטעות הכי קשה שאתה עושה, זה עדיף מאשר לא לקבל משהו חדש, קורה זה מסוכן, כמו שאומרים שהיום, למשל, כמו אומרים זה מזמן, שהיום צריך לחנך באופן יותר פתוח, ויש סכנות, ומה אם יש סכנות? אם לא תעשה את זה, לא יהיו יותר סכנות. זה כמו שהשואה, בסדר, וזה גם דוגמה קשה. הדוגמאות הן כל דוגמאות שאני מבין דוגמאות קשות. שכל עוד הקמת המדינה היא חזון רחוק, ואולי, ובעזרת השם ותבוא, אז עוד יש אפשרות לחיות בחוץ לארץ. וכשיש הקמת מדינה, וכשזה קם, אז זה לא יכול להיות, זה לא יהיה. זה לא יהיה. וההכרעה שלך להעלות בדור הבא, או עוד שתי דורות, או פעם, או מתישהו, היא כבר תובעת מחירים שאין כדוגמתם. אז זה דוחף את דואג, דואג יש איזה הרמומיות כזאת, דוחף אותו לתוך איזה בור כזה. זה דוחף אותו, אצל דואג אני בכלל לא יודע אם זה דאגה לשאול, או עמידה מול מדרגה חדשה בעבודת אלוקים. מה קרה ליונתן כשהוא ראה את דוד? יונתן שכל כולו אהבת אלוקים עליונה, כשהוא ראה את דוד וגוליאת, אז הוא ראה מדרגה כזאת, הוא ראה בדיוק את מה שדואג ראה. תראו, זה גם כתוב אחד ליד השני שם בפרק מול גוליאת. שהם שניהם אומרים, שמש חדה זורחת פה. אז מה התגובה? התגובה יכול להיות או יונתן, או דואג. זה התגובה יכול להיות. מי היה מושך את שאול? זה הכרעה היסטורית שאנחנו שומעים על חילים גדולים. יונתן רואה את דוד, הוא פושט את מדיו ואת נשקו, ונפשו, דווקא בנפשו. הוא כביכול מתבטא לגמרי, הוא אומר, יש אור חדש מאיר על ציון, ואני רוצה להשתייך לאור הזה. ואיפה אני? זה לא משנה איפה אני. אין אני. את השאלות איפה אני אשאל אחר כך. ואם יונתן היה עושה את זה לאורך כל הדרך, יונתן היה מלווה את דוד ולא רק נפטר ממנו, יונתן היה בא לדוד דר זיף בפרקים הבאים וגם נשאר איתו, אז הוא לא, הוא אולי לא נופל על הרי הגיבוע. באמת אולי הוא היה לדוד למשנה, כמו שיוסף צריך להיות במקום לשיות משנה למלך פרעה, הוא צריך להיות משנה למלך המשיח, וככה יהיה לעתיד לבוא את יהודה ואת אפרים. אבל יונתן מגיב נכון, יונתן רואה את גילוי הנשמה החדשה, אז הוא מזהה עין בעין איך דוד עורך את גוליאת, הוא לא חושב שזה תרגיל טקטי, הוא מביא איזה קדושה הכלליות שלא הייתה כמוה, והוא משתייך לזה ודואג, ישר דואג באותם פסוקים, הוא אומר לו במי זה נער, אז הוא אומר לו עד שאתה שואל אם מפרץ הזה, עכשיו אותה אם ראוי לבוא בקר או לא ראוי לבוא בקר. דואג מגייס את כל הכישרונות שלו לקרב הלכתי, שאף אחד לא יכול לעמוד בפניו. כשדואג יצא לקרב הלכתי, אף אחד לא יכל להוכיח שהוא דואג. וגם כשהוא טעה. הוא טעה. איך בסוף הוכרע הקרב? שהמסע בין יתר, כתוב מסע בין יתר הישמעאלי. זאת אומרת מה, ישמעאלי ארו ישראלי? אלא שהוא חגר חרבו כישמעאלי ונעץ חרבו בית המדרש. היה ויכוח, והגמרא ביבמות מתאר את הוויכוח, איך דואג אדומים מוכיח לכולם שדוד פסול לבוא בקהל, עד שאיזה טיעון, ככה לא עובדים, יכולים חרבות. יש מעט מאוד פעמים בשס שהכריעו הלכות עם חרבות. יש בירושלמי על פרק ראשון בשבת על י' ג' דברים, י' ח' דברים שהלכה בהם כמו הם בבית שמאי בענייני תומות וטהרות. אז בעליית בית נדזה שלא יכולים לקרוא בעליית איך? חנה בן גרון וגוריון לפי הדוגמאות. כן, יד בתנת זה משהו אחר, זה מחוקר את השמה שמה. אז כתוב שם שהקיפו את הבית בחרבות. אמרו, מי שעלה עלה, מי שלא יעלה. הקיפו את הבית בחרבות. פסקו לפי רוב, רוב יוסנות שיזמו שם. אבל לפי מין סוג של אלימות כזאת, ואת על אחת כך כתוב שהמסע בין יתר, שלף את החרב ונעץ אותה בית נדרש, זה מין משהו הרתעתי כזה, ואמר, כך מקובלה עם בינינו של שמואל הרמתי. מואבי ולא מואב, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. וכך הוא אין לו תשובה. אין תשובה לדואג. לא יודע לנצח אותך, אנחנו לא נכנסים לשם הפרטים של ויכוח הלכתי. ההוכחות שדואג היום צורך, אבל לשמואל הרמתי, אמר אחרת. זה סוג של חרב, זה סוג של אלימות. תענה לי, תענה לגופם של פסוקים, אני מוכיח שאי אפשר לומר ככה מפסוקים. אבל שמואל הרמתי, פסק אחרת. זה קבלה, קבלה זה בלי להבין, קבלה זה להתכופף לעמידתי. ככה שמואל אמרתי, למד אותנו ושים את עצמך בצד. פה יש כמה שלבים. השלב הראשון זה שהם דחפו את שאול ההכרה הזאת שכולם מורדים בו. השלב השני זה שאתם רואים שדואג, דואג היד כשדוד בא לאחים אלה. דואג לא דיבר. דואג לא דיבר. גם בתוך נפשו של דואג יש. הקדוש ברוך הוא דואג לדואג גם. גם בדויג יש מלחמה, ובסופו של דבר דויג מכריע. הרב אומר לך לדויג, ויסף דויג, פעמיים פסוק י"ח אצלנו, שזה דויג ולא דויג. ויאמר למלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני השם, כי גם ידיים דוד יחידו כי בואו יקום ולא גלו את אוזנה. כתוב פה במקום אוזני. ולא עברו עבדי המלך וישלח את ידם לפגוע בכהני השם. אז מי זה הרצים הניצבים? הרצים הניצבים זה לא שני חבר'ה שהיו שם, כמו שרש"י אומר בשם הגמרא, אבנר ועמסאי, שרי הצבא ששאול. אומר ליחידות, יחידות הצבא המובחרות שלו, לחסל את נוביר הכהנים, והם אבנר, אבנר שהוא גדול הנאמנים לשאול, אבנר שגם אחרי ששאול ייפול בערי הגלבוע ושדוד יהיה למלך, אז אבנר לוקח את איש בושת ומלכות שכל כולה קיימת רק בזכותו של אבנר. ברגע שאבנר יריד פה בחברון, הדי אבישי את זמיל, המלכות הזאת מתמוטט לחלוטין. אבנר הוא כל כולו שאול, כל כולו מסירות נפש מופלאה לשאול, והוא פה בשר הפקודה. הוא פה, האנשים ששאול יכול היה לצפות מהם, שאול והמסע, שני שרי החיים שלו, שני ראשי הצבאות, ולא אהבו. למה לא אהבו? אומרת הגמרא, דרשו אחין ורקין. זאת אומרת, כל מקום שכתוב בתורה אח, באלף כף, או רק, זה בא למעט. כי בירשוע כתוב, כל איש אשר ימרה את פיך מות יומת, יכול אפילו דבר עבירה, תמות לומר רק. רק כל איש אשר ימרה את פיך. זאת אומרת, לא כל, יש מי שימרה את פיך. המלכות היא לא מוחלטת, המחלות היא לא... המלכות היא לא טוטלית, המלכות שלו היא רק מתוך הערך האלוקי. ולכן הם אומרים, הם אומרים לא. אמר שום בערב יצחק אבנר והמסאי, אמרו לכלום אית לך עלינן אלא עדן זונרה ועדן קלינירין אטריפין לך. וזה מתוך הירושלמי, והתרגום פה, מה אתה רוצה? שמינית אותנו? אנחנו מתפטרים. קח את כל האותות שלנו ואת כל הסמכויות שלנו, כל הסמכויות שקיבלנו, כל אותנו שרי הצבא, משום שאותנו שרי צבא השם, ברגע הזה אתה לא. ודואג, ויום המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דרגע אדומי, ויפגע הוא בכהנים, וימת ביום הוא 85 איש נושא אפות בד. זה ששאול אומר לדואג, להרוג לבד את נוב עיר הכהנים, זה אומר שמדובר באדם עם... איך דוד אומר אליו מזמור תהילים? מה תתעולל ברעה הגיבור? זה גבורתה של תורה וזה גבורה פיזית. אבל בכל אופן, מה, הוא לבד מול 85 נושא פה, הוא לא רק לבד, תראו, הפסוק הזה הוא פסוק שקשה לקרוא אותו. ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה, לפי חרב. לא יודע, אני לא יכול להגיד. כתוב, ימלט בין אחד לאחימלך בין החיתום. אם דואג הורג את כולם, אז ברור לי, הקטן ברור, שחלק יכול לברוח. זה שהחיתום הצליח לברוח, זה שהאביתר בין אחימלך בין החיתום הצליח לברוח, זאת אומרת, זה לא איזה סגר הרמטי טוטלי. זה שהוא ברח, גם בפועל, אם כתוב שכששרי הצבא לא רוצים לתת פעולה, אז למה שלא יברחו כולם? למה שלא יברחו רבים? אז בעיניי זה נראה כאילו הם עמדו בתור. יש כמה פעמים כאלה בתנ"ך, כך כתוב על אבימלך, הבן של גדעון, הפילגש שלו, שהוא מכה, הוא רוצח את 70 אחד על אבן אחת. למה כתוב על אבן אחת? כי להרוג 70 אנשים זה מסובך, אתה יודע, 70 אנשים, כל אחד נלחם על חייו, כל אחד מתאמץ, כל אחד בורח, מסתתר, מנסה לתקוף, מנסה להקים קבוצות, יוצר אותן מרחב מאוד מאוד גדול. אבן אחד זה מין פסיביות כזאת, שצריך להבין איך זה קרה לבני גדעון, אבל ב... פה זה בדיוק הכהנים, הכהנים שפגשנו פרק א' ב' ג' ב' אלי, שלא נלחם נגד המציאות. הוא פועל רק בלהוסיף קדושה. יש בהקדמה של הספר, שאחד ספר של רביץ של מלחום וסמה, שמקום דמו, כשלקחו את הקהילה שלו להשמדה בשואה, הם ידעו לאן הם הולכים. הם ידעו שהם הולכים ל... זה היה ברור להם כנראה שהנאצים רוצים אותם. אז הוא אוסף את כל הקהילה. היה צריך להגיד להם, מי שיכול לברוח, נכון? הוא אוסף את כל הקהילה ואומר להם, אנחנו נבחרנו להיות קורבן ציבור, והקורבן אפשר לפגל אותו אפילו מחשבה, שחס וחלילה לא לפגל את המחשבה שלנו, ונלך לשם מתוך שלמות גמורה בעבודת השם. זה מין צורת עבודת אלוקים של פסיבות מוחלטת והתערבות בתוך המציאות. זה מרגש, זה מעורר ההלכה עצומה. אבל זה מתאים מאוד לכהונה ולא למלכות. זה לא לכהונה של החשמונים, לאיך שראינו שבעצם חייב להיות השבט הזה בעם ישראל, מלך חייב להיות השבט הזה בליבו של כל אחד מאיתנו, אבל נגזר למות למות, עומדים לפי התור, תהרוג אותנו, אנחנו גדולים מעליך. הרב סיני אדלר כותב, הרב סיני אדלר היה במחנות ההשמדה, הוא היה שם באחד מהקבוצות שאחראיות על הסדר שם, לא יודע, אז אני חושב שהגיעו החסידים מהונגריה להשמדה, והיה שם קצב של 10,000 איש ביום אחד נהרגו לנו שם. אז הוא אומר, הם נכנסו בריקודים, ישיבות עם ליבון נכנסו בריקודים את הרגע הזה. זה גבורה שאי אפשר להבין אותה בכלל. אמונה עליונה נשאה ונשגבה. אבל היא מופנית, היא לא מופנית בשום אופן לכיוון של מלכות. היא לא הולכת בכלל לכיוון של... זה כוחות נפש אדירים, שאני לא יודע מה אפשר להשוות אותם בכלל. מאות מאות בחורים יודעים שהם עולים לעלות על קידוש השם, והאמונה שלהם ברא וזכה ותמנע נכסים בשירה. זה גם ניצחון מוחלט על הנאצים, איפה הנאצים ואיפה הם. אבל זו תורה כזאת שהיא, אין לה חשבון עם העולם הזה בכלל, לא מעניין אותה. אין שם אחד שמנסה לנצל את האנרגיה הזאת כדי לנסות לפרוץ את הגדרות, או להרוג גרמנים, או לקלקל את ה... זה הולך לכיוון אחר לגמרי. זה אומר אלוקים, העולם הזה לא תופס חשבון בכלל. העולם הזה לא מעניין. אותנו מעניין עבודת השם, תורה, מצוות, כשהם בתוך המילים, עבודת השם, תורה, מצוות, מכניסים מושגים מאוד מסוימים. אז זה היה מדבר יום 85 איש נוסף עוד מעט. אחד היה אביתר שברח. כל השאר לא זזים.
תעודת עניות לאביתר, שהוא לא נשאר שם כאילו?
למה זה תעודת עניות?
הוא לא כאילו לא קיבל את מתדים.
זה הערכה מאוד עצומה למי שנכנס בריקודים תאי הגזים, אבל אני לא יודע אם אני פחות מעריך את מי שכתף ראש לכמה נאצים באזור ההוא. זה גודל וזה גודל. זה לא תעודת עניות, זה אומר שאביתר לא לחינם ממלט. משהו באביתר הוא לא כל כך בן של אלי הכהן. משהו שם שונה בו, משהו בו חריג. הוא מצטרף לדוד באמת. אחימלך לא רצה לתת יד לדוד, והבן שלו, אביתר, כן נותן יד לדוד. אני לא חסתו נתור את עניות, אני מלא הרצה להם, אני מלא הרצה לפרטיזנים, אני מלא הרצה למי שהמשיך לחיות, אני מלא הרצה למי שהמשיך לעשות מסי חסד. העולם הפנימי הוא גדול מאוד מאוד מאוד, בין אם אתה בן של רחל, בין אם אתה בן של לאה, בין אם אתה לביב, בין אם אתה בנימין. ההבדל הוא איך מבטאים את העולם הפנימי. אברהם, יצחק ויעקב משלושתם אהבות, משלושתם גדולים, כל אחד נצבע, כל אחד קדוש ברוך הוא סולנו מסלול חיים אחר, כמו שלכל אחד מאיתנו יש תביעות אחרות. מי אתה, איך אתה חי, מה התפקיד שלך, זה לא משנה. משנה מי אתה, משנה מה הגודל שבך, מה עבודת השם שבך. וכל דור וכל אמירה דורשים פה מצב אחר, אבל זה המרד, זה המרד הכי גדול של, 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 של הכהנים. הם נוספות, בא, תהרוג אותנו. מה זה תהרוג אותנו? הרי אתה מת פי אלף מאיתנו. נור והכהנים מתו בעולם הזה. את המשכן הוא לא הרס, את בית המלך הוא גם לא. איך שהוא יהיה פתרון? דואג עצמו הושמד לחלוטין, דואג עצמו, וגם הלכות בית שאול מושמדת בעקבות המעשה הזה. זה אתה חזק, אני הרבה יותר חזק ממך, זה מה שהכהנים אומרים. אנחנו הרבה יותר חזקים ממך, אנחנו לא נלחם בך, אנחנו לא נלך בכוח. אתה הורג אותנו, זה גזירה אלוקית. גזירה אלוקית לגזור לנו. אנחנו, כל העבודה שלנו היא עבודה פנימית. איך לזכור שיש בעל הבית לעולם, אנחנו לא מתערבים לו בזה. התפקיד שלנו זה לא להתערב במה קורה בפועל במציאות. התפקיד שלנו זה לעשות סוני השם. זה המלכות הכהנית. הרי מה, איך הכי מלך רוצה להיות מלך? הרי לכהנים אסור להיות מלך, אמרו, כולכם מכירים את הרמב"ן, תחילת פרשת בעלותה, שעל זה נענשו החשמונאים, שלא נשארו עם אף אחד. גם מהחשמונאים הם, תמיד כשכהנים מגיעים למיוחד, בסוף הם מחכים, לא נשארו עם אף אחד. אבל זה אמירה, זה מלך בלי מלך, מלך בלי כתר. המלכות תהיה שאין מלכות. זה מה שהכהנים אמרו. המלכות תהיה שכולם רק מתגדלים ביראת שמיים. ככה, זה התפקיד של עם ישראל, זה השליחות שלו. להוסיף בקדושה פנימית בלי שום התערבות במציאות. אז זה מה פרוש ניצרון? בשטח הם הפסידו, אבל בבית המדרש שלהם ודאי שהם לא הפסידו. זה, כמה שאתם רואים פה עוד מילה, אז את נוב עיר הכהנים הרגו. תראו, נוב עיר הכהנים הייתה מתה בסוף. כל הכהנים הם איש, אישה, עולה עליונה, קשור, חמור, וזה, כולם היו מתים בסוף. עברו כבר הרבה שנים מאז, אתם יודעים, עברו 3,000 שנה מאז. הם כולם לא היו מעריכים אם הם מדיום, נכון? אז הם קיצו את שנותם. אבל המחסרים חוסרו לחלוטין. דואג נמחק. בעל התוצחה לנצח. זה הרבה יותר מקראת מה שקורה לנשמה, שמי שהיה אביר הרואים בזמן שאול, ממילא הוא היה יכול להיות במקום מאוד מאוד רציני מבחינת ההשפעה של התורה שלו והאמת שלו והאמונה שלו, כל מה אנחנו הסתורים נמחק. פסוק יוטט, אתם יודעים שפסוק יוטט הוא בכוונה צועק את מה? את הפסוק של נחיית המלך. כך כתוב על המלך. זכור את אשר, איך כתוב? וזנת וחג הנחשים ואתה עייף ויגע, תמחה את זכר המלאק, לא תשכח. אבל יש עוד פסוק. כן, זה הפסוק ששמואל אומר לו, ששמואל בפרק תדבר אומר לשאול, הוא אומר בדיוק את הפסוק הזה, פרק תדבר פסוק ג', כך אומר שמואל לשאול, אתה הלך והקיט את המלאק וחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והם אתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צם, מגמל ועד חמור. זה ציטוט הכי חריף שיכול להיות על אשמת המלאק. הפסוק הזה שאול מקיים, מאיש ועד אישה, מעולל עד יונק, משור ועד צם, גמל לא היה להם, אז הרגו להם רק את החמורים, בסדר. אבל זה אומר ששאול לקח את הציווי של שמואל, במקום לבצע אותו על המלאק, הוא מבצע אותו על נוב עיר הכהנים. שאול משיח השם, שאול שבציווי הזה, אותי שלח השם ומשלחה למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. שאול בעקבות, נכון, לזה הגמרא אומרת, הגמרא ביום השם, בדף כ"ט עמוד ב', הפסוק הזה, רבי שמעון בן לקיש אומר, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. מניין שנעשה אכזרי במקום רחמן, שנאמר ואת נוב עיר הכהנים יפקע לפי חרב, לא תהן נוב כזרעו של עמלק. ורבנן אומרים, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שמידת הדין פוגעת בו. אבל מה זה התרגיל הזה? כל מי שמרחם על אכזרים, סופו נעשה אכזרי על רחמנים. זה לא סתם פסוק שלמרה של מוסבורת, מוסר. למה כל מי שנעשה רחמן על אכזרים, כל שמרחם על אכזרים, סופו יעשה אכזרי על רחמנים? זה לא מידה כנגד מידה, זה משהו מובנה. לעשות רחמנים, להיות רחמן על אכזרים, זה לנהל את העולם לא בהתאם לדבר השם. מי שנעשה רחמן על אכזרים, זה מי שמנסה להוביל את העולם למקום שאין בו רע. גם הוא מרחם על אכזרים, מרחם על אכזרים משום שהחשבון שלו, השאיפה שלו, לראות עולם שלא מזהה את הקלקול, עולם שלא מזהה את הריחוק של המלוקים, עולם שלא מזהה את הסיבוכיות המובנית בעצם יסוד העולם. מה שראינו עם שאול לאורך כל הדרך? שהוא שכולו טוב, כולו טוב, כולו טוב, לא כל טוב ליבו אותו, ולככה הוא רואה את אלוקים בכל פינה בחיים, ולכן אפילו בעמלק הוא רואה את אלוקים. ואם אפילו בעמלק הוא רואה את אלוקים, ולכן הוא מנהג או מתנהג כלפי עמלק באופן שהוא לא תואם לציווי של שמואל, ואמרנו שאולי זה בגלל נשמתו הגדולה מאוד, אולי בגלל שהוא מסוגל לראות הרבה מעל השמיים, באמת מתחת לשמיים, אין, תמחה את זכר המלך מתחת לשמיים, מעל השמיים, אולי יש מקום לעמלק, ואצל שאול, מתחת לשמיים, מעל השמיים, מחוברים מקום אחד. מי שלא מזהה את הנתק שבין מתחת לשמיים ומעל השמיים, מי שלא מזהה שאלוקים פה בעולם מתגלה בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר הוא חי בעולם, הוא כן חי בעולם, ובגלל שהוא חי בעולם, אז בסופו של דבר הוא ייפגש ברוע, הוא ייפגש במסיבוכים, הוא ייפגש במציאות, ואז הוא יהיה אכזרי אל רחמנים. בעוד שמכתחיל הוא היה מקבל את העולם, אם הוא היה משמיד את המלאק, נגיד ככה לשאול, אם שאול היה משמיד את המלאק בצורה מוחלטת, אז הוא היה מקבל לדוד. כי זה מה שדוד אומר בעצם. דוד אומר לשאול, הוא בנה של רחל, הוא בנה של אור, בכלל אומרים לבנה של רחל. שהעולם הזה מסובך, והעולם הזה קשה, והעולם הזה דורש שיסירו את ציגיו. זה מה שאומר דוד, לככה דוד עובד, ככה לאב עובד, ככה. לאב בזה שהיא מקבלת את הסימנים מרחל ומשתמשת בהם, ולאב בזה שהיא לא מצליחה ליצור את הקשר לתוך קרקע המציאות, היא צריכה שרחל ומשיח בן יוסף יעשו לה את זה. מה היא אומרת? היא אומרת בעצם העולם הזה מקולקל. העולם הזה מקולקל, והתיקון של העולם הזה זה לא שאנחנו לא נהיים קולקלים, זה להתגעגע יותר ויותר לאלוקים, לשאוף יותר, להקשיב יותר ויותר לאלוקים, לקשר את העולם הזה יותר ויותר לאלוקים. למול שאול, גדול בניה של רחל, שאומר, לא, העולם הזה לא צריך להיות מקולקל. אם קדוש ברוך הוא ברא אותי, אז אני יכול לעשות שהעולם הזה לא יהיה מקולקל, לא יהיה מקולקל שום דבר, אז גם המלאק לא מקולקלים, אבל מכיוון ש... אז דווקא זה שהוא מקבל את המלאק, מוצא בתוכו איזה נקודה, זה לא יכול לקבל את דוד, זה אבא עתניה, זה נמשכים שני הענפים האלה משורש אחד, קיין.
בעיקרון עניין בפסוקים שכאילו שאול אמר לדואג רק לעוד את הכהנים, ואז כאילו דואג הוא זה ששמית הכל. כתוב נכון בגב הכהנים בפסוק י"ח, אז בפסוק י"ט, אז כתוב שהוא הרג את הכהנים, ואז בפסוק י"ט, ואת נוב עיר הכהנים יקרא לתפארת. זה נהיה כאילו שדואג הקצין כאילו את דברי שאול.
זאת אומרת שפגע בכהנים הוא התכוון רק ל-85 שמונו.
כן.
אני לא חושב, מכמה סיבות אני לא חושב. קודם כל אני שומע, יכול להיות. אני לא חשבתי ככה מכמה סיבות. ברור ששאול הוא מלך, הוא מלך מאוד מאוד עם היררכיה, עם משמעת, עם שלטון. אין מצב שמישהו יחסל שם. לא מדובר ברוצח סדרתי, מדובר בכוח צבאי מסודר שפעל מטעם המלכות. תמיד הקטרוג על שאול זה על נוביר הכהנים, לא רק על 85 הכהנים נושא פה בבד. שאחד מהם יוצא זה הכהן הגדול. המילים גם המרד, המרד ששאול מזהה והוא צודק. שוב, זה נהפך למרד, זה תמיד היה עמדת ביקורת סמויה של זה בטח עם מלך, זה מה שאמרו. זה לא רק עם מלך באופן אישי, למה אתה רואה את כהן? כי זה שבט שמנסה למלוך, הוא תמיד ניסה למלוך, כן, אבל תמיד הוא ידע שעכשיו לא הזמן, ועכשיו לא המקום, ועכשיו... אבל ברגע ששאול מבריח את דוד, דוד נאלץ, אז אתה חייב להכריע, אתה עם דוד, אתה עם שאול, או שאתה יושב על הגדר. אם אחי מלך היה מכריע להיות עם דוד, אז דרכו הייתה צולחת. אם הוא היה מכריע להיות עם שאול, דרכו הייתה צולחת. שהוא מכריע, שהוא לא מכריע. אז הוא עניין לו, ולכן דוד רוצה לעקור את כל הבית הזה. שאול, סליחה, שאול רוצה לעקור את כל הבית הזה. אני לא יודע, אם יש מקורות על זה, אז אני אלמד, אני אקשיב. אני ככה לא הבנתי אף פעם, משום ש... זה המשך, סוב אתה הופגע בכהנים, איזה כהנים? כל הכהנים, כל נובי וכהנים, כל בית, כל בית איתמר. הכהונה הגדולה תעבור אחרי זה. הכללה הזאת שהבטיחו לאלי, שהכהונה תסוב מזרעו, היא פה מתקיימת כמעט לגמרי. למה כמעט? כי אביתר עוד יהיה כהן עד שבסוף, בסוף, בסוף שלמה יחליף אותו. כבר דוד בסוף הם יחליף אותו בצדוק. אבל אני הבנתי זה עקירת השבט. למה נוב עיר הכהנים מוחרדת כולה? כי הוא לא נותן מקום למצרים בכלל. למה בעמלק? השאלה הגדולה היא אפילו בעמלק, למה צריך להחריד שור וחמור ושה? נכון? כביכול ככה לומדים, תמחה את זכר. כל מי שיכול להזכיר, הפגישה עם הזיכרון של עמלק היא פגישה שפוגעת. אז שאול רואה פה איזה מין גישה כזאת שהיא... אם דוד הוא אויב שלי, אז נובי רכוונים בכביכול פסיביות שלו, בהולכה האלוקית, בהולכה של ברשו, מכיוון אחר לגמרי, היא הרבה יותר אויב שלי. ודוד לוקח אחריות. כי כשאביתר נמלט לדוד, אז דוד כמו דוד, תמיד. ויום דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג אדוני כי יגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש אביך. זה משפט שכביכול הוא כל כך לא נכון. נגיד שדוד השם בינו ובין הכהנים, אבל עוד פעם אנחנו נפגשים בדוד, רק בשביל הפסוק הזה היה שווה לעבור את כהן. שכשיש לו איזה קשר שולי מאוד למהלך הדברים, אז הוא לוקח את האחריות הזאת. למה הוא לוקח את האחריות? הוא לא עסוק במה יגידו עליו, במה יחשבו עליו, במה הוא ירוויח מזה או מה יפסים מזה. הוא עומד כל הזמן מול האלוקים. מול האלוקים, יש לו איזה שמץ מינימלי של הכבוד כלשהו, אז הוא ייקח אותה, שווה איתי אל תירא כי אשר יבקש נפשי יבקש נפשיך כמשמרת עמדי, אני חברת ביטוח שלך, אני נותן את כל כולי. ובאמת זה מה שהציל את דוד, כי אמר רב יהודה, אמר רב סדר לי צדיקי מוקדיש, אם מלא נשתיה אביתר לחמל בן החיתוב ונשתיה מזרור של דוד שרוד וצדיק. זאת אומרת כשהתליה עוד מאות שנים קדימה תקום ותאבד את זרע המלוכה, אז יושב המצליחה להחביא את יואש בעליית קודש הקודשים בזכות האחריות שדוד תפס פה. באמת אתה סבות, נכון, באופן מאוד עקיף, לא היית באופן ישיר. הממך היינו דורשים לא להגיע לנובי הכהנים, כמו שהם דורשים לך לא להגיע להחיש מלך גת. ובזה שאתה לוקח אחריות, אתה מתקן את זה. בזה שאתה לוקח אחריות, פרושו של דבר שגם שהערובה הזאת, המחירים הכבדים שאתה משלם כדי שישתייר שריד ופליט לבית אחימלך, הם אלה שאומרים שגם מהבית שלך בישר שריד ופליט. כן.
ומנתי למה נור לא אמור לעשות השתדלות, למה לא מותר? תמיד אלוקים רוצה בטובה שתגן על החיים שלך.
אלוקים רוצה שהם יהיו צדיקים, זה מה שאתה רוצה. זה דרך בעבודת השם, דרך שיש לה מקום מאוד מרכזי. יש שבט כזה שנקרא שבט כהונה, נכון? שבט הכהונה אסור שיהיה, אסור שיהיה נחלה, השם הוא נחלתה, נכון? אסור אדמה, אסור לכהנים לקנות. הם תלושים מהקרקע, תלושים מהקרקע לא בכלל, זה באמת מהותם, זה באמת מילים. מחלוקת אמרה כתוב שמשלוח הדרך, מה זה משלוח הדידן, זה מציאות באמצע כזאת. חוליית חיבור בין שלם לארץ, הם אנשים שחיים פה ולא חיים פה. הם חיים פה, אבל כל מה שחיים בהם פה זה איך להשתחרר מהדמיונות של עולם החומר ולזכור רק מה ביניהם לקדם הכל, זה רק למסור את הנפש על קיום רצון הנדבך. אצל כולם, רק כל אחד מזה היה חמצו אופן אחר, איך מוסר את הנפש על קיום רצון הנדבך. אצלם זה אנחנו חסר משמעות, כמו שראינו עם אלי, לאורך כל הדרך. ולכן הם נהרוג, אז הם לא יודעים, רקדו ושארו שם, תהרוג, אלוקים איתנו. אלוקים איתנו, והאמת שהם אומרים, תדרך על ההיסטוריה. זה לא הדרכה לאחרים, זה הם, אחרים אסור להם לעשות ככה, בעיני שאול אולי זה החטא, זה המרד שלהם. הם, וזה שהם עומדים ככה, אם הם באמת מרדו, זאת המרידה הכי גדולה. כי שאול אומר כל מיני, אלוקים אומר לנו להיות בלבטים על המציאות. והם בעמידה הזאת שלהם אומרים, אתה חוטא, אתה פושע, אלוקים אמר לנו, אני בעל הבית על המציאות, אתם רק תקשיבו על הרעות שלי. אז ההתנגשות מול דוד מתעצמת וממילה ברור יסודות מלכות שאול נחתכים פה, אז מתגלה שהם מורדים, אז הם מתים. הם תמיד ככה, לא עכשיו, הם תמיד לא אכפת להם, לא אכפת להם מהצרות שלהם, מהקשיים שלהם, מההצלחות שלהם, מהסבל שלהם. העיקר אם עשינו מה שכתוב בתורה, כמה שקיימנו מה שכתוב בשפנו, כל השאר לא רלוונטי ולא תופס. עכשיו זה הגיע לרגע סיבה, תהרוג, תהרוג. אחימלך ניסה להסביר שמישהו פה מסובב את הכל, אבל כל ההסברים שלו הם לא ישנו, הם באמת מורדים מלכות שאול. הם מורדים מלכות שהם לא התכוונו לקחת חרבות ולמורד מלכות שאול. אבל עצם אמיתתם, עצם אמירתם, היא אמירה שמורד במלכות שאול.
נגיד בימינו, אם...
בימינו אני לא יודע, לקחת את זה לעכשיו. לא, לקחת את זה לעכשיו למציאות שלנו, זה דבר שלא נכון לעשות. צריך להתרגש עם הגודל הזה. איך כל אחד שולח? האם אני כהן, האם אני כזה, איזה רגעים? זה כבר עבודה אחרת לגמרי. אין פה ספר הדרכות לעכשיו. יש פה ספר נפגשים עם עם האור, עם השמש, עם זה שיש כזה דבר. השאיבה בפועל החיים זה כבר דרך ארוכה מאוד. כל טוב.